היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב, קרב מילים ידידותי.
ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 45, ספשייל אהבה וכאב. למה אהבה? כי צריך הרבה וכי היה פה ולנטיינס. למה כאב? כי בואו, לא חסר. כי בכל פעם הזמנו לכאן את מיטב הכותבות והכותבים לכתוב לכן. גלית חוגי, אלעד משה, שיר ראובן, ג'וליה פרמנטו צייזלר, יובל פלוטקין ושלומית נעים נאור. חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים מנוגדות שצריך להכריע ביניהן, ושבע דקות בלבד לשכנע אתכם ואתכם שהמילה שלהם היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, טיפול או הדחקה, תעלה תסריטאית, סטנדאפיסטית, אושיית טלוויזיה ורדיו, גלית חוגי, שתטען בעד טיפול.
היי, שלום. אני מאוד שמחה להיות פה. קודם כל לרגל יום האהבה, באמת רגש כל כך לא מיוחצן שחייבים עוד חג על שמו, כאילו לא מספיק המיתולוגיה, הסרטים, השירים, האובססיה, ההשתגעות, טריקות הדלת, המצאת הכינור, כל תעשיית מוצרי הפרווה קטנים מדי מכדי להיקרא קריות נוי, כל זה לא מספיק. לא, צריך עוד יום לחגוג אהבה במקום לחגוג חג לרגשות שצריכים הכרה, כגון יום המבוכה. ובאמת בעניין הזה אני הזמנתי את הפסיכולוגית שלי לבוא הערב, והיא באמת באה. אז הייתי רוצה שאנחנו נתחיל בכמה דקות של שתיקה מביכה, סתם מתוך הרגל, שנסתכל ביחד על הכסף שלי נשרף. זה מזכך. זה נשמע מוזר להגן על טיפול עכשיו. האדמה הזאת בוערת, אבל הנפש של גלית חוגי נעלבה. אוי! מישהו שחשוב לך, הקליד, הקליד, מחק, אוי. אנחנו לא צריכים טיפול. לנו יש מזל. ופסיכולוגים, למה בעצם? כמו שאבא שלי אומר, בשביל מה? מה רע לך? נכון, אבא? מה הבעיה לעשות את מה שאתה עושה? להתחרש ולהירדם באירועים רבי משתתפים. גם דרך להתמודד עם העולם. גם מה היה רע באיך שהתמודדנו עד עכשיו? כשאת ילדה, הכל קצת יותר פתור לך. כי אחר כך תהיי גדולה, וזה יהיה אחרת כשתהיי גדולה. החיים שלך יראו כמו שתרצי. והעתיד, וואי וואי. וזה עושה משהו נינוח, לא משנה מה. כל כך נינוח, שכשהייתי ילדה אני המצאתי פתגם. כן, אני לא יודעת מה שאהבתי להיות. אבן שושן הילדה. ככה אני אהיה מלכת הכיתה בשכונת המצוקה הזאת. רעיון טוב. בכל מקרה, הפתגם היה אל דאגה, פן דאגה. זה אומר לא לדאוג, כי אם דואגים אז מזה דואגים. אתם מבינים? יפה, פתרתי את בעיות העולם. לא לדאוג, את אומרת, מעניין. הוסללתי על ידי האופי שלי לסטלנות, מה אני אגיד לכם? זה עבד תקופה בערך עד כיתה ו', ואחר כך כשאת טינג'רית, עד איזה גיל 30, את לא צריכה טיפול. בשביל מה יש לך את חברה שלך, עיינה אסרף הטיפשה? הנה, יש לך את סוט אחיתופל בחינם פה על הספה, בדירה המחולקת הדוחה הזאת על אבן גבירול, את שומעת כל אוטובוס כאילו הוא מוריד לך נוסעים בנשמה, למה לגשת לאיש מקצוע? אין סיבה. ואז את נהיית גדולה, ואז מתחיל העולם. במקרה שלי הוא התחיל קצת על רגל שמאל, כי הפסיכולוג הראשון שהלכתי אליו, זה היה כשהייתי סטודנטית בירושלים, באמת תקופה שלא ברור מי הייתה יותר בהזנחה, מזרח העיר או אני, הייתי ערימת כביסה בצורת בן אדם, קיצר היה כזה שירות לסטודנט, והלכתי לפסיכולוג הזה לאיזה זמן, לא קרו דברים גדולים, פעם אחת אני בפירוש זוכרת שהוא פיהק, ושנים אחר כך יצא עליו תחקיר שהוא הטריד מטופלות שלו. עכשיו, אני באמת במהלך הטיפול לא היה שום רמז, כלום, חצי מחמאה לא הייתה. הכל לפי הספר, ואני תוהה במצב כזה, כמה בררן אתה יכול להיות, אדוני הסוטה? אבל בכל מקרה, כן, העולם התחיל, והוא ענק ורחוק, ואיך בכלל תתפסי בו כיסא פנוי אחד, ואם תתפסי כיסא, איך תדעי שזה הנכון, ולא היחיד שהיה, או שהוסללת לכיסא, או שריצית כיסא, לא יודעת, את בכלל רוצה כיסא? ואת מתחילה לדאוג. וזה עושה לך לדאוג, והפתגם ההוא אולי כן עובד, אבל זה כבר מפעפע לך פנימה, כי מה אם זה הכי טוב שיהיה אי פעם? ומה אם נגיד מישהו כבר נסע בזמן והרג את ההיטלר העוד יותר גרוע מההיטלר, וזה, כלומר עכשיו, זה אחרי ההצלה? ומה אם אף אחד אף פעם לא ידע על היום ההוא שבכינו לבד במעבר 7C באיקאה, כשהעולם כולו התגייס למייצג של נורמליות ורק את לא היית נורמלית בכלל? ככל שאנחנו מתקדמים לעתיד, ההווה יותר שורף. ככה זה. אין לנו עתיד להישען, אלא על עכשיו. ואת מסתכלת מסביב ומחפשת את המבט הזה שמכיר בקיומן של השאלות הסודיות האלה, הבושות. זה כמו המבט הזה כשאת בטקס רבין כזה בבית ספר, ויש את הילדה ששרה מביך, מביך, מוגזם את לאורך הים, ואז את נתקלת במבט של ילדה אחרת, שגם היא מתאפקת מלצחוק, ושתיכן מתאפקות ביחד, ואת יודעת שתהיו חברות לנצח, כי ראיתן סוד ביחד בעולם. ראיתם לעולם את התחתונים. אבל ככל שגדלים טקסי רבין מתמעטים, ורוב האנשים כבר מתאפקים מלצחוק די בקלות, ולפעמים אפילו הדרמות הכי גדולות שלך נגמרות סתם בארבעה חטיפים בשתיים בלילה ביילו. יש גיל של לאכול סניקרס, זה כבר אף פעם לא בנסיבות מסמכות. והחיים החשובים קורים, אלה עם הילדים והמצב והדעות והדעות על הדעות. ולפעמים בסדקים עוד מתגלים לך תחתוני העולם, אלה שמזכירים לך שאולי את בכלל ממקום אחר. ואז את מגיעה לטיפול. תראו, אני לא יודעת להסביר לכם בשבע דקות מה זה טיפול, אבל אני יודעת כן מה ההפך מטיפול, וההפך מטיפול זה לא הדחקה. טיפול טוב בכלל עוזר להדחיק. ההפך מטיפול זאת מלחמה, מאבק, ומלחמה שאין לה סוף זאת לא מלחמה, זה מחלת נפש, וזה כבר פסיכיאטרים ודניאל אגרי, בטיפול כזה אני באמת לא מבינה. אז הגעתי לטיפול, כן? בסדר. אני כבר 5 שנים אצל הפסיכולוגית שלי, אפרת. אחד הדברים היפים שקורים בטיפול, זה כמו התחושה הזאת שכשיוצאים ממוזיאון והכל נראה לכם אומנות פתאום, או, מחזורית, כלוב שהוא מעגל החיים. אז זה גם קורה בטיפול. הנפש שלי היא המוזיאון, ופתאום הכל סימבולי. אמנם אין הרבה סמלים, זה בדרך כלל פין או פוט או שילוב, אבל הכל נהיה סימבולי. יום אחד באתי לאפרת בגשם. היה לי בקבוק סודה בתיק, וממש שנייה לפני שנכנסתי התיק נפל, וכל הבקבוק התנפץ לי בבפנים. נכנסתי פנים, הכל התיק מטפטף. אמרתי שאני אזרוק את התיק לפח ואחלץ ממנו מה שיש, והיא אמרה שמה פתאום, והוציאה לי את כל הזכוכיות מהתיק. אחת אחת. בסבלנות של הנודניקית הכי שלווה שאפשר לעלות על הדעת. בסבלנות של מי שהולכת להוציא את כל הזכוכיות מפה. ואם זה לא סימבול לטיפול, אז מה כן? כמובן שחבל שהייתי צריכה לחכות לגיל שאני מסתובבת בו עם בקבוקי סודה בתיק כדי להבין את זה, אבל עדיין. ועל זה יש לי מזל. אני לא ידעתי איך לסיים את הקטע הזה, אז החלטתי להקריא לכם פתק שכתבתי לפסיכולוגית שלי באיזה 2 בלילה, בלילה שקוראים לו רגשני או משנה תודעה, אני לא יודעת מה אומרים פה, ולא היה לי אומץ לשלוח, אבל היא פה וגם אתם, אז אולי זו הזדמנות טובה. אפרת, היחסים הכי יציבים שלי ואני לא יודעת עלייך כלום. זה מוזר, לא? למרות שאני כן יודעת. יש לך יום הולדת בדצמבר, את משחקת בשיער כשאת חושבת, לפעמים יש לך כאבי ראש. יש לך הרבה נעליים ואת לא הולכת עם נעליים ישנות מדי. יש דברים שאת צריכה שיהיו בדיוק. מעניין אם בסיטואציה אחרת היינו נהיות חברות. מעניין מה את חושבת עליי באמת. את יודעת עליי במובן מסוים יותר מכולם. לא הפרטים, למרות שבטח הפרטים, אבל משהו אחר. היום אמרנו בטיפול שתמיד יש לי סוד. אין לי סוד איתך, רק דברים שמתביישת לספר. אני מרגישה שאת אוהבת אותי. זה הרבה בשבילי, להרגיש את זה על מישהו שלא צריך או רוצה ממני כלום. אולי בעצם את גם צריכה ממני? ואם כן, אני נותנת את זה? לילות משני תודעה זה כמו חוקן רגשי לפעמים. אז רציתי להגיד לך שהדבר שאת נותנת לי הוא משהו שמאוד חסר לי, ואני שמחה שזאת את. תודה רבה.
ומנגד הוא יוצר לבמה, שחקן, מוזיקאי ופרחח ידוע, אלעד משה, שיטען בעד הדחקה.
ערב טוב לכולם, לכולן. איזה מיוחדים אתם, כל הכבוד שבחרתם להעביר ערב חורפי זה בלשמוע אנשים חסרי אופק תעסוקתי מדברים על המשברים שבנו אותם, במקום לטפח את המשברים של עצמכם ולעשות את הדבר המוסרי לחמישי בערב, קטמין בשירותים של האוגנדה. או יותר נכון, בחרתם לדחות את הלעשות קטמין בשירותים של האוגנדה בשעה וחצי. אני עקרונית מתנגד לדחיינות, אבל יש מקרים בהם היא מעידה על בגרות מסוימת. היום אנחנו בספשייל אהבה וכאב, שזה בכלל שם לאלבום של עופר לוי, וזה נורא כיף איך שתמיד מועדון כתב רץ מספשייל לספשייל, ורציתי להציע הצעה. עוד מעט שלמה קרעי חוגג יום הולדת, ואפשר לארגן ספשייל לכבודו, נקרא לזה ספשייל יום הצואה, וכזה תעשו צמדים של פוליטיקאים ודמויות מפורסמות, נגיד טלי גוטליב נגד האויבת המושבעת של המודעות עצמית, ניסים וטורי נגד פירה האוכל, פירה פרווה, וברור שניסים ינצח, כי פירה הוא מלך, הוא יוותר לניסים, הוא חומל על אנשים בלי עונה. וכמובן הפאוור קאפל שמחה רוטמן וספר. מה שמוביל אותי סוף סוף למילה הנהדרת שקיבלתי, הדחקה. שימו לב, דוגמה אישית, אני לא רק דיבורים, אמרו לי הדחקה, הדחקתי ישר לפסקה השנייה, ונחזור למיודענו שמחה רוטמן, שהוא ממש פרזנטור של הדחקה. האיש פשוט מסרב לקבל את המציאות ברמה שאשכרה מודבקת לו ערוות בר מצווה על המצח, והוא הולך בעולם ואומר לעצמו, אני שמחה רוטמן ואני כוסון מפחיד, אני שמחה, אני מכשיר, מי יכול עליי, איפה הטינדר שאני אגנוב להם את הלבבות, לכל הבחורות, הנה אלדינה, ככה, הבן אדם בן 42, כן? יהודה לוי מבוגר ממנו, בן 42, נראה כמו פנסיונרית של רשות הטבע והגנים עם כיפה, אבל מבחינתו הוא שמחה כוסון, ואני מקנה בו, א' כי הלוואי והייתי כוסון, וב' היכולת לבטל מציאות באופן כל כך טוטלי מעוררת השראה בעיניי. עכשיו שמחה לא לבד, הוא רק אחד מחבורת שוקולד מנטה קקה, שעבורה נתונים, תקציבים, מיסים, אזרחים, הרוגים, עניים, זכויות, חוקים, זה בסך הכל צורות ריבוי של דברים. ושמחה הוא אחד, הוא כוסון. מה לכוסון ולכל זה? ויש שם בשלישייה גם את האום הנהלת חשבונות, הנסיך המדליק מבית אל, זה שההדחקה מאפשרת לו ברגע אחד לנאום באנגלית ברמת שפת אם, אגב, הם שלא מדברת אנגלית בכלל, אבל עדיין משהו, והם יושבים שם בסלון של מנהיג החבורה, יושבים, מדחיקים את עצמם לדעת, ופתאום נכנס המנהיג, עושה, שמעו מה הם אומרים לי, יש זליגה של נשק של אזרחים תמימים לארגוני פשיעה, אמרתי, מה נעשה? בוא ניתן עוד נשק לאזרחים תמימים, וגם ללא תמימים, איך אני? ושיהיה בשפע, שלא יחסר. אז אמרו לי, זה עלול לשמש נגד נשים. אז אמרתי, מה זה נשים? מה זה אישה? זה איש בבת, אחי! זה איש בבת, תדחיק, אח שלי, עזב אותך. מה זה? מה יש לך? שמחה, יקוסון, אתה לא רואה הרצפה עקומה? ישר את התמונה של הרופא ממערת המכפלה, יאללה, שלא יראו. יאללה, מה אומרים? נרים אווירה, נבדוק איפה יש איזה דם, נצא לרקוד קצת 17:00 בכיף שלנו. עכשיו, אני לא יודע אם זה עירת השם או המים בברזים של חברון שמצמיחים יכולות ניתוק כאלה, אבל לצערי אני לא נולדתי עם כישרון להדחקה, אני יותר מהאסכולה של התקפי חרדה, נשירות, אי ספיקה ללקטוז, דברים שמשדרים יוקרה, ויש מי שזיהו את חוסר היכולת, אך האמינו שיש עוד סיכוי, ומגיל צעיר הנחילו לי את ערכי ההדחקה, לדוגמה גיל 13, בא לאמא שלי, כולי ניחוחות של חוכובה, גשר בשן, מכשיר לאישור גב שמשווה לך לוק של קוננית מ-ID Design, הלא היא האחות הנרקומנית של איקאה. סביבנו ריחות של זיעת נאורים, ברקע פוסטר של מטאליקה, לונג של חייזר, נורת אולטרה סגול, רק חסר אלי לוזון בצד ואנחנו על סט של סרט אימה. אני ניגש לאימא ואומר לה, אימא, והיא עונה לי, שזה מה בעייפית? ואני מתחיל להתפתל, אומר לה, אמא יקרה, אני בתקופה לא כל כך טובה, קצת קשה לי ומרגיש שאני כבר לא מסוגל להכיל את האירוע הזה שנקרא אני, ואולי אפשר, אמא אני רוצה ללכת לפסיכולוג. ואז היא הגיבה כל כך יפה שאני לא אשכח את זה בחיים, היא פשוט הסתכלה עליי ואמרה, מה פסיכולוג עכשיו? מה אתה חולה רוח? יא סתום פסיכולוג, הוא אומר לי, יאללה, תפסיק בבית המוח, הוא חולה שטויות בטלוויזיה, סדר את החדר שלך, הוא מסריח, מיד סדר את החדר שלך, והלכה. ואני לא ויתרתי, אני רצתי אחריה, ואמרתי לה שאני חושב שאני בדיכאון, ואני שונא את עצמי, וקשה לי, ואני בטראומות, והיא אמרה, אלעד, לכולם קשה, מחר מחרתיים יעבור, לא יעבור, אני אקח אותך לבבא מאיר. עכשיו, בבא מאיר זה רב, זה זיוף של הבבא סאלי,
הוא יושב בתוך מוסך בתלפיות, לא משנה איזה בעיה יש לך, אתה בא שם לו 50 שקל ביד, הוא קורא עליך פרק תהילים, נותן לך סתירה ומעביר לך אותה. אני, הוא פתר לי אסתמה בגיל 6, סיפור אמיתי. וכמו כל נער מתבגר, כעסתי מאוד על התגובה של אמא שלי. ולא, זה לא בגלל התיאוריה האדיפלית של פרויד הקוקאיסט חוד הזה, שקרה טרגדיה לבגרות ואף לו המוח, זה פשוט כי זה מה שמוטל על נער מתבגר לעשות, לכעוס על ההורים, זה סטנדרט בינלאומי. ושנים הלכתי עם הכעס הזה בבטן, כי גם שנים לא ממש התבגרתי, ולא ידעתי להעריך את המתנה הענקית שהיא נתנה לי. אם היא הייתה לוקחת אותי לפסיכולוג בילדות, אז הייתי מטופל, והייתי מסתדר, ונהיה ילד משעמם שעושה 5 מתמטיקה ו5 ביולוגיה, ומטריד מינית אבל ברף הנמוך, כי ככה זה בצופים. ואז הייתי גדל, ועובד באיזה ווי וורק, ולובש H&M, אבל שימו לב לטוויסט, גרביים עם ציורים של אבוקדו, שם כל האופי מסתתר. אבל לא, אמא שלי הצילה אותי מזרועות השעמום. היא ראתה ילד דפוק ומוזר ואמרה בדרכה, בני היקר, בוא לא נשקר לעצמנו, מה אתה חושב שזה הולך להיגמר החרא הזה? החרדות, הדאגות, הפיגועים, האלימות, השנאה, אתה חושב שפסיכולוג זה מה שיעזור? סבא היה לו בשואה פסיכולוג, אני היה לי בתסביך דור שני לשואה פסיכולוג, אבא היה לו בלבנון פסיכולוג, אבא קורדי לא היה תסביך דור שני. פסיכולוג זה אחלה גאדג'ט, אבל עם או בלי פסיכולוג, מי שרוצה לשרוד את המקום הדפוק הזה בשפיות, צריך להפנים, שזה לא מקום שפוי לחיות בו. צריך לדעת להביט למציאות בעיניים ולהגיד, לא מוכן לקבל אותך, לכי פה, טומטמת, עופים פה, תדחיק, תמרוד במציאות, תייצר לעצמך חלופות. רק ככה אפשר להמשיך כאן. אז כן, אתה קצת דפוק, אבל להיות דפוק זה מדהים, כי במקום הדפוק הזה שבו אנחנו חיים, מי שלא מבין שהוא דפוק, זה אלה שדופקים אחרים. תודה.
לקרב השני, לבקש או לדרוש, קבלו בבקשה סופרת, עורכת ומנהלת אומנותית, ג'וליה פרמנטו צייזלר, שתטען בעד לבקש.
4 שנים גרתי בקליפורניה. עשיתי שם את הדוקטורט שלי, אבל מעבר לזה שלמדתי שם ספרות, למדתי שם משהו אחר. משהו חשוב מאוד שלא יכולתי ללמוד בשום מקום אחר בעולם. משהו שכישראלית שינה לי את החיים. וזה יכול לשנות גם את החיים שלכם. אז תקשיבו טוב, מוזמנים גם להוציא מחברות, כי הערב אני הולכת לחשוף בפניכם את המדריך המלא לאיך לבקש יפה ולקבל כל דבר שתרצו. את השיעור הראשון, איך לא, למדתי במגרש מכוניות. אחרי סמסטר שלם של נסיעות בשאטל של האוניברסיטה, החלטתי לקנות אוטו. לא היה לי הרבה כסף וחיפשתי מכונית יד שנייה שתסחוב עד סוף הלימודים. טוב, אני מגיעה למגרש, מסתובבת בין המכוניות, עכשיו המחירים מודבקים על השמשות במדבקות זוהרות כאלה, ואני כמובן, שהוא עלה ותיקה במזרח התיכון, מניחה שכל מספר הוא רק הנחת יסוד למסע ומתן. אז אני ניגשת למוכר, אני מצביעה למכונית שאני רוצה, ומיד מתחילה להתמקח. עכשיו, תבינו, השיחה הזאת התנהלה בשני מישורים מקבילים. במישור אחד אני אומרת משפטים כמו בחיית, נו זה כולה $1,000, שנינו יודעים שהמכונית הזאת תקועה אצלך חודשים, בוא לקראתי, מה יש לך? והוא במישור השני כמו תקליט שבור, גברתי זה לא אפשרי. ועד היום יש לי צמרמורת שאני נזכרת ברגע שבו אני נגעתי לו בכתף ואמרתי לו יאללה $500 פחות וסגרנו. ואיך הוא הסתכל על היד שלי, על הכתף שלו, וביקש ממני לעזוב את המקום. וככה מצאתי את עצמי יושבת מושפלת בדיינר ומחפשת בגוגל איך לבקש דברים מאנשים באמריקה. אז אם אתם רוצים לרשום, אז עכשיו זה הרגע. כלל מספר 1, לחייך. לא משנה מה קורה, את לא מורידה את החיוך מהפנים. כלל מספר 2, לדבר תמיד על דרך השלילה, ואני עוד ארחיב על זה. כלל מספר 3, לגרום לצד השני לחשוב שהוא עשה מעשה ממש טוב בשבילך. עכשיו אני מודה שבתור תל אביבית זועפת, לקח לי זמן להטמיע את ההתנהגות הזאת. אבל ברגע שהתהליך הושלם, אומן, זאת הייתה נסיעה חלקה. עכשיו, אחרי סיום הדוקטורט, חזרתי לגור בארץ, אני ובן זוגי נוסעים לחול פעם ראשונה עם התינוקת, מגיעים לנדבג ותורים למות. אנחנו עוברים ליד התור המקוצר לקשישים ובעלי מוגבלויות ושומעים צרחות, תן לי לעבור, מה יש לך, מה אכפת לך, אין פה כלב, מה הבעיה שלך, למה אתה ככה? אתם יכולים לדמיין את השומר האומלל שמנגב את טיפות הרוק שניצזו עליו מהצרחות של האבא שהשתולל מולו בזמן שהילד שלו על הרצפה בוכה את הלייף, מחזה מחמיר, אין מה לומר. ובזמן שאנחנו חולפים על פני המעבר, אני חושבת לעצמי, רגע, 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 בשביל מה היה כל הדוקטורט הזה? אז אני חוזרת לשומר, עכשיו הוא כולו דרוך, הוא מחזיק את הנשק צמוד לגוף, כאילו עוד שנייה מחבלים מתפוצצים עליו, ואני נעמדת מולו, ומחייכת. והוא ככה זז באי נוחות, לא מבין מה אני רוצה ממנו, אז הוא שואל איך אפשר לעזור, ואז, ושימו לב, זה מה שדיברתי מקודם על דרך השלילה. תראה, אני לא קשישה ואני לא בעלת מוגבלויות, וסך הכל גם התינוקת שלי ישנה יפה בשקט בעגלה. עכשיו הוא קולט לאן זה הולך והוא מסמן לי לא עם הראש, אבל אני ממשיכה, לא מורידה את החיוך, תמיד בנחמדות. כן, אני מבינה, זה בסדר, אני יודעת שאתה לא יכול לתת לי לעבור, ברור, לא משנה, זה לא אפשרי, אבל אם יש בכל זאת אפשרות, זה ממש ממש יעזור לי. ואז כאילו משום מקום הוא פשוט שלף את סרט המעבר ונתן לנו לעבור. ואני הבנתי, בארץ אנשים כל כך לא רגילים שמבקשים מהם דברים בנימוס, זה כל כך מפתיע אותם שהם פשוט נמסים במקום. וזה היה הרגע שבו התחילה ההתמכרות שלי. לבקש לעקוף תורים בכל הזדמנות, לבקש הנחות, לבקש שחרור בדדליינים ומה לא. עכשיו, רוב הזמן זה היה סתם, לא היה לי בזה צורך אפילו. העיקר לקבל את מבוקשי. עכשיו, השיטה הזו הוכיחה את עצמה גם כשהיה צריך לבקש דברים אסורים. ואני אספר לכם איך הצלחתי לקבל תרופות ללא מרשם בזמן שאבא שלי היה מאושפז. עכשיו, הוא היה מאושפז תקופה ארוכה בבית חולים שיקומי והוא סבל מדכדוך. ואני עשיתי מחקר ואני קראתי על תרופה שיכולה לעזור לו. בוקר טוב, סבטלנה. חייכתי לאחות. חיוך קולגייט אני קוראת לזה, חיוך אקסטרה כזה. עכשיו אני רואה בעיניים שלה שזה עובד ושהיא חושבת מחשבות למה לא כל קרובי המשפחה נחמדים כמו הבת המתוקה הזאת של צייזלר. עברתי ברולדין הבוקר, קחי, העוגות שמרים שלהם זה טירוף, אבל תאכלי מהר לפני שהרופאים יצאו מהישיבה ויחטפו לך הכל. אני אומרת והיא צוחקת, אני מבינה אותה. למחרת אני חוזרת שוב, סבטלנה, שאיך הייתה העוגה? וואי, משהו, באמת, תודה המתוקה שלנו. היא מחייכת וחוזרת לדפדף בערימת הדפים שלה. סבטלנוש, את יודעת שאבא סובל עם האשפוז וכל זה, והרופא אמר לי שסרקואל יכול מאוד לעזור, 50 מיליגרם, את יכולה לתת לו עכשיו? היא מתקתקת במחשב ורואה שאין מרשם לתרופה הזאת. הדוקטור אולי אמר לך, אבל לא הכניס מרשם במחשב, בלי מרשם אני לא יכולה לתת בשום אופן. עכשיו תזכרו, זה רגע קריטי, גם שמסרבים לכם, פשוט תתעלמו מזה. אל תתעצבנו, אל תעלו טונים, פשוט תמשיכו לחייך ולבקש. סבטלנוש, אני חייבת עכשיו, תביאי לי רק 50 מיליגרם. מחר, ברגע שהרופא יגיע, אני מבטיחה לך שדבר ראשון שאני עושה זה לבקש ממנו. בבקשה. רק כדור אחד ומחר את משיגה לי מרשם. למחרת, מנהל המחלקה גילה את זה, והיה סקנדל גדול ועשו לסבטלנה שימוע. ואני הרגשתי ממש רע שגרמתי לה את הצרות האלה, ושההתמכרות שלי לבקש בנחמדות יצאה מכלל שליטה. ואני חשבתי שככל שהזמן יעבור, והשנים שטופות השמש והשיניים הבוהקות בקליפורניה ילכו ויתרחקו ממני, אני אחזור להיות ישראלית על קוצים, ואני אגלגל עיניים, ואני אהפוך שולחנות, ואני אסנן בלחש, איזה שעות פח. אבל לא, החיוך הזה נדבק לי לפנים. ואומנם כיום אני משתדלת להימנע מבקשות פליליות, רוב הזמן אני מצליחה, אבל תדעו לכם שזה עובד. תודה.
ומול ג'וליה היא סטנדאפיסטית, תסריטאית והאורחת הכי מבוקשת בעולם הפודקאסטים הישראלי, שיר ראובן, שתטען בעד לדרוש.
בגיל 15 כל מה שרציתי זה להיות כותבת. כתבתי 7 שעות ביום, קראתי המון ספרים, ופעם בחודש גם את מגזין בלייזר, קאבר טו קאבר, כולל הכתבות על הסיגרים. באיזשהו שלב העורכת של ראש אחד הגיעה לבלוג שלי והציעה להיות כתבת צעירה בעיתון. הייתי מאושרת. הרגשתי כמו הארי פוטר כשהוא קיבל את המכתב מהוגוורטס, אם למכתב היו מצורפים גם פוסטר וקלמר של כמעט מלאכים. אחרי שהשתחררתי לא עניין אותי לטייל או לעשות מועדפת, לא היה לי זמן לזה. כל מה שרציתי זה לכתוב, כמו מבוגרת, בתור עבודה. הייתה לי גם תוכנית איך לעשות את זה. קודם אני הולך ללמוד תסריטאות בסם שפיגל, ואז אני אעבור לתל אביב, למרות שפחדתי מהעיר הזאת פחד מוות. תל אביב מבחינתי הייתה כמו המערה של הנמר הלארד מעל הדין. אם אני באמת מי שאני חושבת שאני, יהלום בלתי מלוטש, אז יחכה לי בפנים כל מה שאי פעם רציתי. אם לא, היא תטרוף אותי ולא יישאר ממני כלום, כמו שקרה לגזים. פחדתי, אבל עברתי. תל אביב הייתה מלאה באנשים שכבר היו מי שאני רציתי להיות. יום אחד ראיתי דנה מודן רוכבת על אופניים באלנבי, וכל כך התרגשתי שהצבעתי עליה ואמרתי, זה דנה. אל דאגה, חשבתי על זה כל לילה לפני השינה, במשך השנתיים שאחרי, והגעתי למסקנה שהיא כנראה לא שמעה אותי. עם הזמן התרגלתי לזה. ראיתי כותבים שאהבתי עומדים לפניי בתור, הולכים לידי ברחוב, ואפילו הצלחתי לא לבהות בהם, למרות שרציתי. חשבתי שאם אני אסתכל עליהם מספיק טוב, אולי אני אבין איך זה קרה להם, איך הם נהיו כותבים. לא ידעתי מי לחש את השם שלהם על האוזן שפתחה את הדלת, רק ידעתי שאני רוצה נואשות שזה יקרה גם לי. בינתיים עבדתי במחירות של קורסי פסיכומטרי, ולאט לאט נהייתי ממורמרת. כל מי שעבדתי היה אחרי צבא וחסך כסף לדברים גדולים ויפים, תאילנד, צניחה חופשית, בזמן שאני השתמשתי בכסף הזה כדי לקנות דברים קטנים ומכוערים, כמו אורז וחשמל המתן. זה שיגע אותי. הבעיה הייתה שאני כבר באתי משוגעת מהבית. לילה אחד ישבתי על ספסל ושתיתי בירה. לא אהבתי בירה, במשך שנים הכרחתי את עצמי לאהוב וויסקי, כי זה מה ששתו בבלייזר, אבל בשלב ההוא לא שתיתי מה שאהבתי, אלא מה שהיה במבצע בפיצוצייה מתחת לבית. אחרי 3 בירות, כאמור מבצע, היה לי פיפי, ונכנסתי להשתין במסעדה שעשתה סגירה, זה היה רוטשילד 12, מסעדה של רותי ברודו, מאז הרסו את הבניין והיום בונים עליה מגדל, המגדל הוא לא בצורה של רותי ברודו. בכל אופן נכנסתי את השירותים שהיה מרווח וגדול, ואז שטפתי ידיים בסבון יקר, ניגבתי אותן במגבת אישית ויצאתי למסעדה. היא הייתה ריקה ועמדתי לבד שם. הסתכלתי על הבר המבריק ועל התאורה האינטליגנטית ופתאום חשבתי, אולי כל הדברים שאני רוצה פשוט לא אמורים להיות שלי. כשהייתי רחוקה חשבתי שזה יהיה לי קל, טבעי, להגיע לפה ופשוט להתחיל לכתוב איכשהו, אבל אולי זה לא קורה כי זה רק נראה ככה מרחוק. אשליה אופטית, כמו אנשים שעומדים על הים בשקיעה ומצטלמים כאילו הם מחזיקים את השמש, כשבפועל השמש ענקית והם ישרפו הרבה לפני שהם התקרבו אליה. זה הציב אותי, אבל כאמור הייתי משוגעת. אז בכל פעם שהרגשתי עצב, הייתי עושה מהר מהר משהו כדי להשכיח אותו. הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, אף אחד לא היה שם, ואני שלפתי בקבוק וויסקי ענק מהבר, לקחתי אותו ויצאתי החוצה. מאותו רגע גנבתי הכל. גנבתי וגנבתי וגנבתי. הייתי רובין הוד. גנבתי מהעשירים ונתתי לעניים. אני הייתי עניים, נתתי לעצמי. גנבתי סלמון מאושן ותחתונים יקרים ותמונה ענקית ממוסגרת בזהב של מייסדי דיזנגוף סנטר. וגם סתם קניות הביתה, כמו תה ושמן זית. לקניות הרגילות אפילו פיתחתי שיטה. הייתי הולכת לאמפם בשתיים בלילה, שואלת את הקופאיות והשומר המבוגר איזה מזל להם, ואם הם יודעים שאת לידה, מתנהגת כמו בת 24 מחזמר. ואז שמה בתיק מה שאני רוצה ויוצאת. עשיתי את זה כל שבוע, במשך המון זמן, עד שלילה אחד הגעתי לשם ואף אחד לא חייך אליי. השומר אמר לי, עדיף שלא תבואי לפה יותר, ראינו אותך במצלמות. והוא חיכה עוד רגע ואמר, ואני חייב להגיד לך שבאופן אישי, אני ממש נפגעתי. ולמרות שהצדקתי לעצמי מזמן את כל הסיפור הזה של הגניבות, עם מילים כמו מונופולים וקפיטליזם, התחלתי לבכות. והשומר לא אמר לי ללכת, הוא פשוט עמד לידי כשבכיתי, מחוץ לאמפם במגדל שלום בשתיים בלילה, ובסוף הוא שם לי יד על הכתף ואמר, לא צריך לבכות, פשוט אל תעשי את זה יותר, טוב? זה היה 1.5 שנים אחרי שעברתי לתל אביב. כבר בקושי כתבתי, לא כל יום ובטח שלא כמה שעות ביום, אבל למחרת קמתי מוקדם והיו כל כך הרבה רגשות שפתחתי מסמך וורד ומילאתי אותו עד שהייתי צריכה לצאת למשמרת. ככה עשיתי גם למחרת וביום שאחרי. אחרי שבועיים קראתי את זה וחשבתי, זה די טוב. עדיין לא ידעתי איך כותבים נהיים כותבים, אבל כן ידעתי איפה זה מערכת בלייזר, זה היה 3 קומות מעל מערכת ראש אחד. לבשתי ג'ינס שגזרתי קצר מדי וחולצת בטן שגנבתי מאמריקן אפרל, סליחה אני לא יודעת שיסגרו אתכם כמה שנים אחרי, ורחבתי למערכת. צלצלתי באינטרקום ואחרי שבמשך כל כך הרבה שנים ניסיתי לנחש מה המילים הנכונות שצריך לומר כדי שיכניסו אותי פנימה, המזכירה פשוט צלצלה בחזרה ופתחה לי. נכנסתי לחדר של העורך ואמרתי, כתבתי לכם כתבה על איך גנבתי מחנויות ותפסו אותי. ואחרי השיחה שאני לא זוכרת מנה כלום, כי שמעתי רק את הדופק של עצמי באוזניים, התחלתי לכתוב בבלייזר. אני רוצה לסיים בכמה התנצלויות. סליחה רותי ברודו שגנבתי ממך וויסקי. אני מתביישת בזה ואני אשמח להחזיר בבית. סליחה אף פעם, אם זה מעודד אתכם, אני אף פעם לא יוצאת מהבית עם מטריה, אז אני תמיד נתקעת בגשם, נכנסת אליכם וקונה חדשה. יש לי בבית 12 מטריות שלכם והיד עוד נטויה. מייסדי דיזינגוף סנטר. פלטו שרון, אברהם ואריה פילץ. סליחה שגנבתי את התמונה שלכם. אולי תשמחו לשמוע שעברתי את החמש דירות ואני תמיד תולה אותה מעל שולחן העבודה שלי. היא מזכירה לי שאם אני רוצה משהו, לא צריך לבקש, צריך לדרוש אותו כי הוא מגיע לי, ואני לא אחזיר לכם אותה בחיים. תודה.
את הקרב האחרון להחזיק או לקרוס תפתח משוררת ומנחת סדנאות כתיבה, שלומית נעים נאור, שתטען בעד להחזיק.
אז אני שלומית ואני בעד להחזיק. להחזיק זה החיים. זה להחזיק את האמונה שאני ראויה לאהבה. והערב מול כל העולם, אני בוחרת לשתף אתכם בערב מסוים בירושלים לפני 17 שנה, בו הבנתי שני דברים. עליי להחזיק ולעבוד בזה שאני ראויה לאהבה, וב' את הגרוע מכל, הדייט הכי זוועה, הכי מקריס בעולם, כבר עברתי. מכאן זה רק השתפר. היא מתקשרת אליי, קולה סמיך ומהביל. מה שלומך? איך את מסתדרת? התאקלמת? והאמת שהיא התקשרה כי יש לה הצעה. יש לה אחיין, לא אחיין, בעצם בן דוד. בן דוד שני גר אצל ההורים, הוא קצת מבוגר. בן 38 או 9, היא כבר הרבה זמן חשבה להכיר בינינו, אבל זה לא הסתדר. היא לא זוכרת מה הוא עושה. אולי הוא מורה או סגן מנהל זהו זה. הוא סגן מנהל ארכיון בספרייה הציבורית של פתח תקווה או חולון, כאילו שיש הבדל. נו, מה את אומרת? תצאי איתו? כבר אמרתי לו שאת לא נראית טוב, ושיש לך אישיות מיוחדת. והוא כבר הסכים להיפגש איתך. מה זאת אומרת? אני לא נראית טוב. שרירי הצוואר שלי מוחזקים, האוויר מתמעט בכניסתו לחזה, הרגליים חשות עייפות, קורסות ומתמנמות, מה היא כבר מכירה אותי? אבל אין לי עם מי לצאת. מילא בסדר, אני אצא איתו בסדר, את יכולה לתת לו את מספר הטלפון שלו. קרסתי. קבענו ב8. בשתי דקות ל8 אני מתקרבת לקרן הרחוב, אני מבחינה בו ומקווה שזה איננו הוא. הוא מבוגר מכפי שתיארתי לעצמי, הוא כבד, הוא רופס, בתנועותיו נושא מסע עצמי המכתיב לגבות את צורה עגומה. שערו מטולטל גזוז, פניו גסות מעט, חסרות חן. אני מתקרבת. אני זו שאינה נראית טוב? ואיך לא אמרו לי שהוא נראה כמו שהוא? הוא מרכין את ראשו כביכול מחווה דבר מה, שואל אם אני. אני מבחינה כי על כיפתו רקומות המילים למות או לכבוש את ההר, המוכרות לי מילדות מכל האזכרות. ואיך סבתא הייתה נמתחת לדום ושרה בקולה הגבוה, הצלול והמדויק. יודפת מסדה ביתר. נוכחותו מעלה אבק בעיניי, אני נושמת עמוק, ממאנת לאפשר לאכזבה עצמית להתפרץ מתוכי. אני מגלגלת את קצב ההמנון בראש. ביתר מגוב ריקבון ואפר. אני מתיישבת בפינת בית הקפה, פנה אל הדלת, גבו אל הכניסה, וככה לא יוכלו עוברי אורח לראות עם מי אני. הוא מנסה לקשור שיחה. אז למדת בעברית? אני נזכרת איך בימי שלישי אחרי הצהריים הכיתה כולה נמלאה אור ורוד, נחושת, רך, וכיפת הזהב בעקה באור יקרות מרוחק, והכל מתערבה לשיר ארס מתוק. הוא גר במעונות פעם. מין ריר כזה נדבק לו בין השפה העליונה לתחתונה בחיבורי השפתות. הוא לא מכיר את ירושלים כל כך טוב, המקומות היחידים שהוא מכיר זה שוק מחנה יהודה וואדי ג'וז. באמת? איך את שניהם? צירוף מעניין. כי למחנה יהודה הייתי הולך בשביל השוק פעם שהיהודה היה זול, לפני הפיגועים, לפני כל הבתי קפה של השוק והבוטיקים של התל אביבים. בוואדי ג'וז, איך יצא לך להכיר את וואדי ג'וז? מעניין. לשם היינו הולכים כדי להרביץ לערבים. מה זאת אומרת? היינו ככה הולכים לחמם את העניינים, אקשן, התחיל בלגן, אימנו עניינים. הוא מצחקק לעצמו, ממולד את המפית ומזמין לעצמו קפה ועוגה. בדם וביזע יוקם לנו גזע. אני נושמת עמוק, להחזיק, לא לקרוס, לא לבכות מולו. איזה בזבוז של ערב. אני רוצה לשכוח אותו ולא אצליח. אני מחשבת לעצמי, אם הנסיעה מגבעתיים ארכה 50 דקות, אני צריכה לשבת איתו רק 50 דקות. הוא מאיר כי להבת הגז במטבח בית הקפה כחולה. זה טוב או רע, זה גרוע. זה סימן שיש שומן על הקיריים, מטונף פה. צריך לסגור מטבח כזה מיד. סכנה תברואתית. בצבא הייתי סוגר מטבחים כאלה כמו כלום. פעם אחת באמצע אינתיפאדה החיילים אמרו שלא למה לאכול, רק אוכל קר, והיה חורף, קור כלבים, אבל סגרתי להם את המטבח. גם בחברים פיבי יצאה עם בחור שהיה פקח במחלקת התברואה וסגר מטבחים, אבל אני לא פיבי, חוץ מהזיופים והריצה. אני מזייפת לפחות כמוה, אולי יותר, אני מחייכת לעצמי ונזכרת איך ג'וי הכיר בין פיבי למייק. במקרה, לגמרי במקרה, אני מנסה להחזיק את זה. מחייכת, שואלת אם הוא רואה חברים? לא. לא משנה. אני משתתקת, אני מחזיקה את האוויר בפנים. אני לא קורסת מולו, אני לא אבכה. ואיך את רואה את חינוך הילדים? ממלכתי דתי רגיל או נפרד בנים בנות? ואת הולכים כיסוי ראש? אני משחקת עם הכפית ועונה שלא חשבתי על זה עדיין. יש זמן, תלוי, אבל זה בטח לא יהיה איתך, כי אני מחזיקה את זה שאתה לא ראוי לאהבה שלי. תגידי, את תמיד ככה שותקת בדייטים? מה, את שתקנית? דווקא את זה לא, לא סיפרו לי עלייך. הוא בוחן את גופי, מתעכב על חלקים מסוימים. יש לו סוודר צמר, שיער צפוף, כאילו השיער שלו עשוי מהצמר של הסוודר, או הסוודר מהצמר של השיער, ויש לו צלקת קטנה בשיפולי עצם הלחי, מאמנני מה זה, פצעי בגרות אולי? לא, אני לא שתקנית, אתה פשוט לא נותן לי לדבר כל כך. טוב, דברי. 25 דקות נותרו. איפה אתה מתפלל? בגבעתיים, בבית כנסת ישראל הצעיר. ישראל הצעיר, נשמע לי מוכר. תגיד, זה לא הבית כנסת שהרב שם הסרבן גט וניסו להשתיק את אשתו ולהעיף אותה לחוץ לארץ? זה היה בגלל אנשים כמוך, אנשים שלא עשו כלום סובלים. הוא בכלל לא סרבן גט, את סתם מאמינה לשטויות, שזה פוסטמה מטעמה. הדר עברי גם בעוני בן שר. אני מניחה את ספל התה, לא לוגמת ממנו. סבתא אמרה שמילים גסות מתמות את הנפש. מה זאת אומרת? אם הוא לא נותן סרבן, נותן לה גט, אז הוא סרבן גט. את לא מבינה, היא רוצה כסף ממנו, את לא מבינה, היא סוחטת אותו. רק כסף היא רוצה ולא מגיע לה. היא אף פעם לא הייתה כמו שצריך, אבל הוא לא ישבר שתלמד. את ישר מגינה להקעת אישה, מה את כבר מבינה? אני לא מבינה מדוע היא חשבה להכיר בינינו, שאי פעם ארצה לבלות איתו ערב שלם או חיים מלאים. מאוחר, אני מציינת שמאוחר, שזה כבר ייגמר, שכבר יצא מבית הקפה, שקפת למות ולכבוש את ההר תיעלם לה, שיכנס לרכב, יצא מהחנייה, ניסה כבר לתל אביב שכל ירושלים מלאה בשלטים שאני אוכל לגזור אותו מסיפור חיי. אני הולכת במורד עמק רפאים, נושמת עמוק, אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאהבה. להחזיק, ברור שלהחזיק, למות ולא לכבוש שום הר. תודה.
ולסיום, הוא סופר ועיתונאי ולאחרונה מנחה מפגשי קריאה וכתיבה, יובל פלוטקין, שיטען בעד לקרוס.
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אבל מישהו יודע מתי בערך מגיעים? כי לפעמים יש כזה זמן הגעה משוער. אוקיי, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אם כי אני ממש אשמח אם נעצור מדי פעם בצד, כי חלקנו צריכים להקיא, תודה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אולם אני חושש שהנהג שלנו שיקור. את המחשבות האלה ואחרות תוכלו למצוא בתודעה שלי. אתם צריכים להגיע לראש שלי, כשאתם שם תשאלו איך מגיעים למוח, ואז לכו בעקבות קולות הקריסה. כן, לפעמים קריסה של מישהו אחר היא דבר מצחיק, אפילו אם אתה קורס יחד איתו. אם לא שמתם לב, כולנו יחד באוטובוס המטורף הזה, גם אתן משפיעניות הרשת בספסל האחורי. יצא שם רע לקריסה, כמו הרבה דברים אחרים שמובילים למוות, חורבן ואיסורים, ואני יודע מה עובר לכם בראש, קריסת הבנקים, קריסת מערכות שלא נדע, קריסת הקונספציה. אבל מנגד, מה נעים ומפתה יותר מאשר קריסה לתוך הקורסה? בערת אגב אציין שכשאני קורס לתוך קורסה שנכתבת עם האות היי, אני עושה את זה עם החתולה שלי ושל בת הזוג שלי, אבל כשאני קורס לקורסה שנכתבת עם האות א', אני עושה את זה עם השונרה שלנו. בואו נקיים ניסוי מחשבתי קטן. אני מזמין אתכם, מטאפורית כמובן, לצאת איתי לבילוי המושלם. חמישי בערב ומזג האוויר נאה. קבעתם לדבר עם, עם החברים בסביבות השעה 9. עכשיו 10 ואף אחד לא כתב הודעה. אתם נשענים לאחור, גוללים קצת בפיד ומורידים נעליים, השעה 11, ואתם לא בטוחים איך זה קרה, אבל משום מה יש לכם פירורים של דוריטוס חמוץ חריף על כל אזור החזה. מהרחוב עולים קולות הבליינים. הבילוי שלהם הוא תקלה מצערת. שילוב של לחץ חברתי, סערת הורמונים ובדידות ממארת. השעון מראה 12 ואתם נכנסים למיטה, עוצמים עיניים ומתמסרים לבילוי המושלם. אני יודע, לא כולם כאן יסכימו איתי, והסיבה לכך פשוטה. יש כאן אנשים מתחת לגיל 30. הם חושבים שאנחנו מגזימים, הם לא יודעים שאנחנו דווקא מקטינים, ממתנים, מצניעים. וגם הסיבה לכך פשוטה, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר. אבל לא צריך לייפות את זה, לא כל הקריסות נעימות. יש קריסות אכזריות. למעשה ראיתי אנשים קורסים אפילו כאן, מאחורי הפודיום הזה. כמובן שלא אמרתי להם את זה, אמרתי להם, זה היה אוונגרד. אמרתי להם, נראה לי שהקהל לא הבין את הקונספט של הערב. אמרתי להם, נכון הטקסט שלכם? אז זה כמו שיש אנשים כל כך יפים שהם כבר מכוערים. כן, יש דבר כזה הם שאלו בחשדנות? ברור, אתם פשוט לא שמים לב לזה כי הם נראים לכם מכוערים. אני חושד שכמה מחבריי בטוויטר, או בניסוח מדויק יותר, אנשים זרים לחלוטין ברשת איקס, קיוו שגם אני אקרוס ממש כאן הערב. אחרת איך אפשר להסביר את העובדה שלפחות ארבעה מהם הציעו שידבר במשך 7 דקות רצופות על ענף הספורט הצפון אמריקאי לקרוס במקום הלקרוס. זה מה שדייוויד פוסטר וואלאס היה עושה, אמר לי ידידי אחיתופל ליפשיץ. כן, דייב היה גאון אמרתי, אבל אני לא מהסוג המתחכם, אני מעדיף ללכת על בטוח. ואם כבר מדברים על קריסה, הוא שם קץ לחייו בגיל 46. אולי הוא היה כל כך גאון שהוא הצליח לנבא שיום אחד שלמה ארצי יכנה אותו בטור שלו בשבעה ימים דייוויד פוסטר וואלאק. ואם אתם לא מאמינים לי, גשו לארכיון. אם כבר לקרוס, אני מעדיף עם בדיחות קרש. לדוגמה, מה משותף למשתתף במועדון כתב ולמוהל בסטאז'? כשקיבלתי את המילה ברגע הראשון נלחצתי. וכעת פטור בלא כלום אי אפשר, סיפור אישי. שיחקתי פעם כדורגל עם חברים במגרש השכונתי, התחלקנו לשתי קבוצות בשיטה המקובלת, אחד מחבריי הטובים ביותר שהיה קפטן בחר אותי אחרון ובכיתי. עד כאן קלאסיקה, אבל יש טוויסט. זה קרה לפני כמה שנים. כלומר, הייתי בן 20 ומשהו. להגנתי אומר שהייתי אחרי פרידה קשה, לחובתי אזקוף שהייתי משהו כמו 5 שנים אחרי אותה פרידה. ובכן, קרסתי. הערב אני ניצב כאן לפניכם ורוצה לספר לכם שבאותו יום שיחקתי כדורגל הכי טוב ששיחקתי בחיים שלי. רוצה אבל לא יכול כי אני לא נוהג לשקר בפרסיה. מה שבאמת קרה זה שחזרתי הביתה שפוף ומאז לא שיחקתי שוב כדורגל. באותו הלילה מתוך סערת הרגשות התיישבתי מול המחשב, הפשלתי שרבולים והקלדתי טקסט שלימים הפך להיות המקבילה המילולית של זבל. התרגלנו לחשוב שכל סיפור בעצם סיפור העצמה, אבל לפעמים קריסה היא פשוט קריסה. והאמת היא שקריסה כזו אחרת בסוף תגיע, ודווקא לכן עלינו ללמוד לקבל אותה. זה חלק בלתי נפרד מהאקוסיסטם של הקיום. קריסות עושות את עולמנו לתחוח יותר, כמו חפרפרת, כמו חריש, ואם המילים האלה נשמעות לכן מוכרות, זה כי יהודה עמיחי כתב אותן פעם בשביל מגנט של סטימצקי. כל מה שמתחיל כנשגב מסיים את דרכו כמרץ'. אני חושב לדוגמה על האימפריה הרומית, אגב, נהגתי לחשוב עליה לעתים רחוקות מאוד עד שהופיע הטרנד הוויראלי, ששולח נשים לשאול את בני הזוג שלהן כמה פעמים בשבוע הם חושבים על האימפריה הרומית, ומאז אני חושב על שניהם, על הטרנד ועל האימפריה, פעמיים או שלוש ביום. תודה לאינטרנט. זאת הייתה אימפריה מפוארת עם המספרים המסורבלים שלהם, פסיפסים מרהיבים וחואקין פיניקס. אבל אם היא לא הייתה מתמוטטת, העולם המודרני, הדמוקרטי והליברלי לא יכול היה להתפתח. עם כל הכבוד לקרבות בין גלדיאטורים לאריות עד המוות, ויש די מעט כבוד למען האמת, אני בוחר בכל יום בשנה, בלהיט ה-80s של ריקי ופוברי, מה מה מה, מה מה מריה, מה 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 מה. ואם כבר מוזיקה, חישבו למשל על אימפריה אחרת, הביטלס. אני אמנם מוחז בדעה המאוד פופולרית לפי המדובר בלהקה הכי טובה אי פעם, אבל ממש באותה מידה אני שמח שהם התפרקו. ככה קיבלנו את המנוני המחאה והשבר של ג'ון לנון, את המלודיות השמימיות של פול מקארטני, את ההערה הרוחנית מרככת הלב ומרחיבת התודעה של ג'ורג' הריסון, ואת הקריירה של רינגו בתור הקריין של סדרת הילדים תומאס הקטר וחברים, אחרי שתי עונות אגב החליפו אותו. העולם הוא מקום צפוף ורב אירועים, בשביל שדבר חדש יתחיל, דבר ישן צריך להיגמר. קריסה כואבת ככל שתהיה מאפשרת צמיחה שמובילה לעוד קריסה שמזמנת עוד צמיחה, וככה מהנצח עד הנצח. מאז שנעמדתי כאן באו לעולם למעלה מ-1800 תינוקות. עד סוף הערב הזה המספר יהיה גבוה מ-15,000. יום אחד גם אנחנו נאלץ לעשות לחנטרישים האלה מקום. ניתן להם הזדמנות לגדול, לפתח אישיות ולקרוס על הקורסה ביום חמישי בערב עם החתולה או השונרה או מה שבא ליד, אני לא שופט ואין צורך לקנסל אותי. ולסיום, מילה להחזיק. זה אומנם ספורט נחמד וזה עושה אחלה יד קדמית, אבל א', זה הורס את הלק ג'ל, וב', אם כבר ספורט, אני באופן אישי מעדיף לקרוס.
עד כאן מועדון כתב, תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.